ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אחרי ימים ארוכים באוטובוסים וטרמפים שריצפו את הדרך לחוף המבטחים, החליטה לודמילה ליצ'קו לעלות על רכבת הלילה מאודסה לגבול רומניה. לודמילה, עובדת סוציאלית בת 40, גרה במיקולייב עם בן זוגה ושני ילדיה, איוון בן ה-9 וולדיסלב בן ה-16. עכשיו, כשאיוון יושב בחיקה, היא מסתכלת מחוץ לחלון הרכבת השחור, שרק אורות בודדים של ערים רחוקות מנצנצים בו, שקועה במחשבות. זה היה קשה מאוד, היא אומרת. היה לנו קשה להיפרד, אבל נאלצנו לעזוב. אי אפשר לחיות ככה כל הזמן. לודמילה והילדים השאירו מאחור את אבא דניס. אבא דניס, מהנדס בכלל, התנדב סלש גויס ללחימה. הוא נשאר להגן על הבית, הפיזי, כי הלב של הבית נמצא עם לודמילה על הרכבת. היעד הסופי שלהם הוא פולין. שם יש קרובי משפחה, שם אפשר יהיה אולי לנשום לרווחה. לודמילה היא אחת משלושה וחצי מיליון פליטים אוקראינים, וליתר דיוק פליטות אוקראיניות. רוב הנמלטים הן בכלל נמלטות, מיליון וחצי מהם הם ילדים. משפחות, ממש כמו זאת של לודמילה. אבל לה לפחות יש משפחה שתקלוט אותה, שתיתן לה בית חם. לנשים רבות שנמלטות כעת מאוקראינה אין לאן ללכת או למי לפנות. וזה מצב מסוכן. מאוד מסוכן. שלום, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הפעם נדבר על הפליטות האוקראיניות. אלה שמגיעות לגבולות במערב כמעט בלי כלום, לפעמים עם ילדים, וחשופות שם לכל הרוע של העולם יש להציע. מאלימות של החיילים הרוסים בדרך לשם, דרך ניסיונות שידול לזנות דווקא ממי שמתיימרים לעזור, ואפילו עד ניסיונות חטיפה. ומה שקורה שם מתחיל, לצערנו, להרים את הראש גם כאן, בישראל. הפעם נעשה שיחה משולשת. נבדוק מה קורה בגבול אוקראינה-פולין, במדינה שקיבלה אליה את מספר הפליטים הגדול ביותר, ונחזור לכאן, לבדק בית משלנו. האם ישראל מתייחסת לפליטות טוב יותר? נופר משה פרדוי, כתבת הרווחה כאן, נתחיל איתה ועם התמונה הכללית. היי נופר.
שלום מיכל.
הנשים האלה מגיעות לגבול, מה מחכה להן שם?
קודם כל אולי כדאי שנדבר על איך הן מגיעות לגבול. הן מגיעות אחרי שהן עברו דרך מאוד מאוד ארוכה, לעתים רגלית, הן מגיעות עם מעט מאוד ציוד, לפעמים אולי בלי כסף. נשים שלמעשה רבות מהן החליטו ממש ברגע האחרון לקחת את הדברים ולעזוב עם ילדים קטנים, ובאמת חשוב להגיד שהסיפור הזה של הפליטים מאוקראינה זה סיפור של פליטות. 80-85% מהפליטים האלה הן פליטות, ובאמת במצב הזה הן מאוד 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 פגיעות, גם בנושא של פגיעות מיניות, הן חשופות לניצול, לשידול, לזנות, הן יכולות להיות קורבנות לאלימות, וכל הדבר הזה קורה במדינה שהיא לא המדינה שלהן, מול רשויות שהן לא הרשויות שלהן, כשהם לא מכירים שום דבר, וכמובן ההפרדה הזאת מהתא המשפחתי המקורי, ממנגנוני ההגנה שלהן מהבית, לבד בגבול כשהן עייפות.
לפעמים הן משאירות מאחור הורים מבוגרים, אחיות, אחים, את הגברים בוודאי, כי הם בעצם גויסו למלחמה, והן מגיעות אפילו לפעמים בלי מסמכים, נכון?
נכון, ומי מכיר אותן, מי יודע, כאשר נגיד, אנחנו שמענו על ממש דיווחים ראשוניים, על חטיפה של נשים, או על סרסורים שמגיעים שם לגבול, ומנסים לשדל נשים, להציע להן כל מיני עבודות, ובאמת הנשים האלה, אף אחד לא מנטר אותן, מאוד קשה לדעת, יש איזשהו באמת איסוף בגבולות, יש איסוף על ידי הרשויות של המדינות שגובלות באוקראינה, מנסים לעשות את זה באופן שיטתי ככל שהזמן עובר, אבל עדיין אף אחד לא באמת מכיר כל אחד ואחד שעוברת את הגבול, והן חשופות ללא מעט סכנות שם.
ראינו בשבועות האחרונים כל כך הרבה ארגונים בגבולות האלה, זה גם מייצר מצב מאוד מבלבל, לא? כלומר, יש המון אנשים שבאים לעזור ובאים בטוב, אבל פתאום יש איזושהי הצפה כזאת, לא? הן אולי בעצמן לא בטוחות על מי אפשר לסמוך.
נכון, איך את אמורה לדעת שאותו אדם שמציע לך עזרה להכניס אותך לביתו, איך את יודעת שהוא באמת שייך לאיזשהו ארגון, ארגון שאת אולי לא שמעת עליו מעולם, וגם נגיד הן מאוד זקוקות לעזרה, שמישהו יסיע אותם, אנחנו ראינו כל מיני תמונות על אנשים שמציעים טרמפים לכל מיני מקומות, מציעים להכניס פליטים אל הבית שלהם, ואיך את יודעת להבדיל בין מישהו שבאמת בא להגיש לך עזרה, לבין מישהו שיכול לפגוע בך? זאת שאלה.
מי שנמצאת עכשיו בשטח היא ג'סיקה שיינברג. היא נמצאת בקרקוב, בגלל זה תשמעו קצת רעש מאחוריה, והיא מנהלת אסטרטגיות פיתוח ואת יחידת הסיוע ההומניטרי של ארגון טופז ברית עולם. משלחת החלוץ שהיא חברה בה, בודקת את השטח ומנסה להבין איך אפשר לעזור לפליטים ולספק להם תמיכה פסיכוסוציאלית. כלומר, לא לחם, מים או סמיכה, אלא מענה נפשי לטראומה שהם חוו. היי ג'סיקה.
שלום מיכל.
איך נראה מסע של אישה כזאת מרגע שהיא עוזבת את הבית?
אנחנו מדברות בעיקר על נשים צעירות שהם ילדים קטנים או אישה לבד, שהיא קטינה. אולי אישה עם עוד בנות משפחה שהן נשים, מתחיל לפעמים מהמקלט. מהמקלט בבית שלהם מסתתרות, או אפילו בבית יכול להיות שהן מחכות לשמוע חדשות לגבי ההפצצות, לגבי התפתחות המלחמה. וברגע שהן כבר חשות את הסכנה, והן כבר לאן ללכת, מתחילות את המסע שלהם לעבר הגבול. הן מנסות לעלות על רכבות, בעיקר מזור לביב, כאשר הן ממתינות לפעמים 24 שעות על הרגליים, בקור, עם מעט מאוד ציוד, הן עוזבות את הכל במהירות, בלי חשיבה, אנחנו מדברות פה על אישה שיש לה שקיות פלסטיק, אפילו לא מזוודה, אפילו לא תיק, מעט מאוד דברים, ואפילו לפעמים בלי ציוד בכלל. ואז אחרי יום או יומיים שהיא מנסה לעלות על הרכבת, להגיע לגבול בין אוקראינה לפולין, היא יכולה לעמוד, בהתחלה זה יכול להיות כמה ימים, עכשיו זה קצת יותר התייעל, אז זה יכול להיות כמה שעות, בתורים מאוד ארוכים, גם בקור של פולין, בשביל לחצות את הגבול.
ג'סיקה, את פוגשת אותן בגבול, מה הן מספרות?
קודם כל יש נשים שאיבדו כבר את הבני זוג שלהם, את הבעלים שלהם, יש נשים שבעיקר לא יודעות לאן הן הולכות, כלומר, הן פשוט בורחות, פשוט קמות ובורחות, והן נמצאות במצב הישרדותי. מגיעות כבר נשים פצועות, אנחנו רואות עכשיו בימים האחרונים אפילו גם פצועים, אבל גם נשים שהגיעו פצועות מהגבול, ובעיקר המון המון חוסר ודאות, הרבה בלבול, חוסר ידיעה ושוק, שוק טוטלי.
יש מי שמנסה לנצל את זה?
זה בדיוק העניין, שקודם כל יש איזשהו מערך כבר באזור הגבול של גם ארגונים, ללא מטרות רווח מעולם וישראלים שנותנים מענה ראשוני, וגם הרשויות הפולניות התארגנו בשביל להוביל אותם למחנות פליטים זמניים. כל הסיטואציה היא מאוד כאוטית מצד אחד, ומצד שני מאוד מסודרת, יש תורים של כמה שעות לעלות אותם על אוטובוסים, בתוך המחנות הפליטים ומחנות המעבר יש מרכזי מידע שמספקים מידע לגבי מקומות שניתן להגיע אליהם, מקומות לינה, שבהתחלה הם היו רק מקומות של הרשויות המקומיות, וכמובן של אנשים פרטיים שנכנסו לתוך המערכת בגלל הקושי להכלס את אותם הפליטות. ופה בעצם מתחילה הסכנה. הסכנה מתחילה בעצם העובדה שמאוד קשה לעקוב אחרי אותם הצעות השונות של מקומות לינה או שהייה או עבודה.
כן, יש מישהו שבודק האם זו הצעה אותנטית, מי עומד מאחוריה, האם אותו בן אדם שמציג את עצמו כרק רוצה לתת מחסה ודירה ולעזור לפליטים באמת עושה את זה מתוך טוב ליבו? יש מישהו שבכלל מנטר את זה?
אז עד לפני שבוע, באותם מחנות הזמנים, מחנות השהייה, לא היה שום פיקוח מטעם הרשויות, זאת אומרת שאת, אני, כל אדם, יכל להיכנס עם שלט מקרטון, להציע, יש לי 4 מקומות בבן שלי, שנוסעים עכשיו לגרמניה, ואחת לקחת נשים. והתחילו להגיע כל מיני התראות על יעלמות של נשים, או נשים שכן הצליחו לברוח, אבל עדיין בממדים קטנים יחסית, ושינו את כל האופרציה בתוך המחנות, בכך שמעכשיו צריך להירשם, הם מאמתים פרטים בעבר פלילי של נהגים של בנים, נהגים של אוטובוסים, וכמובן חשוב לי להגיד שיש גם אנשים שמייצגים ארגונים בכל מיני מדינות אירופאיות, ואנשים שגם פועלים באמת מטוב לב, שפותחים את ביתם. הבעיה מתחילה שאנחנו לא יכולות לדעת להבדיל בין אותם הצעות, ובהשוואה למחנות המעבר שיש כבר קצת יותר פיקוח, בתוך תחנות הרכבת אין שום אכיפה ואין שום פיקוח. זאת אומרת, את רואה עשרות, בעיקר גברים, אבל גם נשים, עם שלטים מקרטון שרושמים, יש לי מקום אחד, שניים, נוסעים להולנד, נוסעים לגרמניה, לספרד, או בתוך פולין, ואני רוצה לחזור בדיוק לאותה אישה, שכבר נמצאת במצב של סוג של טראומה, של שוק, של אובדן, של הכירות, שיכולת שלה לקבל החלטות מטושטשת, וגם היכולת של המערכת.
היא במצב הישרדותי.
נכון, נכון כן. מאוד. היא במצב הישרדותי, ומה שהיא חושבת כרגע זה איפה אני ישן, ואיך אני אמנע מעצמי להיות כרגע בקור ברחוב, וכמובן אם יש לה ילדים אז בכלל, היכולת השיפוט שלה מתערפלת.
ואז היא לא בטוחה אם זה טרמפ שרק ייקח אותי למקום מסוים, או שזה יכול להיגמר גרוע יותר. ג'סיקה, היה איזה סיפור שככה נגע בך באופן אישי מהדברים שראית שם?
הייתה בחורה בת 17, שפגשנו אותה במהלך הסיור שעשינו עם הארגונים המקומיים בתוך מחנה הפליטים בטסקו. זו הייתה נערה שהתנדבה גם לעזור בכל מה שקורה במחנה, אז בהתחלה לא הבנו שהיא בעצם פליטה בעצמה. היא סיפרה לנו שההורים שלה ביקשו ממנה שתעזוב ושתציל את עצמה, אלו המילים שהם השתמשו, והיא נלצה לעזוב הכל ולהגיע לבד לפונין, לחצות את הגבול. כששאלנו אותה האם היא יודעת לאן היא תלך, אז היא אמרה שלא, שהיא לא יודעת לאן תלך, ושהיא בעצם הקשיבה להורים שלה, וזה מה שהיא יודעת. היא באה עם מעט מאוד דברים, הייתה לה כזה פינה ליד, איזשהו אלטר כזה שבנתה לעצמה, וניסינו לתת לה קצת כלים, קודם כל באמת לעזור לה לחשוב ולקבל החלטות ולכוון, שזה בעצם הפרקטיקה שאנחנו חושבות שהיא יעילה במצבים כאלה, ובתוך מצב באמת של כאוס, הרבה הרבה חוסר ודאות, והיא פשוט ביקשה חיבוק, היא הייתה לבד, היא עדיין נערה, וכמוה יש עוד הרבה נערות, הרבה נערות ונערים מתחת לגיל 18 שמגיעים לבד לפולין.
אז מה הארגון שלכם עושה שם עכשיו?
קודם כל יש את האנשים שצריכות איזשהו טיפול ראשוני, intervention, first aid, נועד לתת כלים ראשונים להרגעה, לפוקוס, לעזור בתהליך קבלת החלטות, להרגיע בשביל לדעת להמשיך את הדרך, וכמובן אם יש צורך לטפל או לסייע באיזושהי סיטואציה של פגיעה שמתקיימת, זה גם בטיפול עזרה ראשונה ההתחלתי. התחלנו לבנות שותפות עם מחנות הפליטים, מחר מגיעה לפה משלחת של מתנדבים שמורכבת גם מפסיכולוגיות וגם מעובדות סוציאליות, שחלקם הולכות להיות בתוך המחנות פליטים וגם לנו על ציר של הגבול. בנוסף, אנחנו ממשיכות בציר הזה להגיע לעיר, ובקרקוב התמונת מצב היא שונה, יש פה 500,000 פליטות, שחלקם קיבלו מקום לינה מטעם הרשות המקומית. יש הרבה ארגונים קטנים שעושים מאצ'ינג בין משפחות שפותחות את הדלתות שלהם לבין אותם נשים, אבל הרבה נשים גם נשארות בלי מקומות להיות בהן. ולפני החשש או הפגיעות הזאת של אנשים שהן חשופות לכל מיני סיטואציות של פגיעה מינית, של סכנה בעצם מאותם נשים, שהתנתקו מהמשפחות שלהם, ותוך כל האטמוספירה הזאת, תהליך קבלת החלטות הוא הרבה יותר קשה.
שמעתם גם על מקרים של חיילים רוסים שפגעו בנשים? בתוך
כן,
אוקראינה?
כן, זה בדיוק מה, בדיוק מה שבאתי לספר. היום הייתה לי פגישה עם ארגון בכיר שנקרא לסטרדה, זה ארגון שעובד כבר 20 שנה בתחום סחר בנשים בפולין, הוא ממוקם בוורשה, הם פנו אלינו בשביל גם לחשוב על איזשהו שיתוף פעולה בנושא של טיפול פסיכוסוציאלי בנשים שעברו אונס באוקראינה על ידי חיילים רוסים. הארגון הזה הוא עובד בשיתוף פעולה עם ארגונים, עם NGOs אוקראינים, ומקבל מידע לגבי נשים שפונות אך ורק לאותם הארגונים, ומספרות שהם חוו אונס.
אנחנו כבר לא מדברות על חשש שזה מה שיקרה במלחמה הזאת, זה כבר קורה.
נכון, אנחנו עדיין לא מבינות מה גודל התופעה של זה, אנחנו לא יודעות את הכמויות, כי זה גם משהו מאוד מאוד ראשוני, גם ברמה של איך לתת מענה פסיכו-סוציאלי בזמן מלחמה, בטראומה כזאת שגם המטפלים לא יודעים, עולה להם את כל הכישורים ואת הכלים לעשות את זה.
ג'סיקה, תודה רבה.
בבקשה.
בואו נחזור לרגע לכאן, לבית שלנו. השיח סביב הפליטים מאוקראינה כלל את המילים מכסות, גיור, חוק השבות, ולא מספיק את המילים עזרה נפשית, הגנה. מקום בטוח לשים בו את הראש. נופר, מה קורה כאן בישראל?
אז בוא נדבר באמת על המספרים. מפרוץ המלחמה הגיעו הנה לישראל קצת יותר מ-15,000 אזרחים מאוקראינה, מתוכם 4,400 הם זכאי חוק השבות, עולים חדשים, ובתקופה הזאת סורבה הכניסה של 289, וכמובן אנחנו שוב גם כמו שקורה בגבולות שם, גם כאן אנחנו מדברים בעיקר על נשים, בתחילה הן תושאלו ועוקבו בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות הביקורת הציבורית הן עוברו, כל מי שיש לגבי הסימן שלה, הוא עוברה למלון דן פנורמה, ואנחנו יודעים שעכשיו יש משהו כמו 10-15 מעוקבות שנמצאות במתקן יהלום של רשות האוכלוסין והגירה, זה מתקן שנמצא בנמל התעופה בן גוריון, בסך הכל המספרים הם מאוד קטנים, ואם אנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של שידול לזנות, או כל מיני ניסיונות, מה שנקרא להדיח נשים לעסוק בזנות, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מצומצם בארץ באופן כללי, ובייחוד עכשיו, וכדאי אולי להבין למה. תרום המלחמה, על מנת להגיע מאוקראינה, לא היית צריכה שום דבר, יכולת להגיע הנה, באשרת תיירת, ופשוט להיות כאן בישראל. ועכשיו, עם המלחמה, למעשה המדינה התחילה לתשאל אנשים.
כל אזרח אוקראינה שחפץ להגיע לישראל, יוכל להגיש בקשה מקוונת באתר משרד החוץ, וככל שלא התמלאה מכסת האירוח, בהיעדר מניעה אחרת, הם יוכלו להגיע לישראל באופן זמני.
לבקר ולשים לב מי נכנס ומה הרקע של אותן נשים, ולכן הרבה יותר קשה לנשים להגיע הנה, הרבה יותר קשה אם אנחנו מדברים על סחר בבני אדם, הרבה יותר קשה לסרסורים, לכל מיני גורמים בעולם הפשיעה, להביא אין אנשים מאוקראינה, כי יש הרבה יותר תשאולים והרבה יותר שאלות. אנחנו כן יודעים על דיווחים פה ושם, מרשות האוכלוסין מדווחים על כך שהיו ניסיונות, אבל בהחלט לא מדובר...
ניסיונות אחרי שהן כבר הגיעו לארץ.
אחרי שהן הגיעו כבר לארץ.
כלומר, לא איזה משהו שתואם משם, כלומר, אחרי שהן הגיעו לארץ, היה ניסיון... לשדל אותם, להפנות אותם לכל מיני דירות, לעזור להם כביכול בכסות של עזרה.
נכון, אז באמת אנחנו מדברים על תופעה יחסית מצומצמת כשאנחנו מדברים על הארץ, אבל אני חושבת שבנושא הפליטות יש משהו שאולי צריך להדאיג עוד יותר, וזה הנושא של מה יקרה איתן אחר כך.
מה היה היקף התופעה של סחר בנשים לפני המלחמה פה בארץ?
אז שימי לב למספרים האלה, אז אם בשנת 2010 הותרו 3,039 מאגרות בבתי בושת, שהוגדרו כקורבנות סחר, בכל העשור, מ-2010 עד 2021, הותרו רק 139 נשים כאלה. אז התופעה הזאת היא נכון להיום, לפני המלחמה כמעט ולא הייתה קיימת כאן בישראל.
איזה מעמד הן אמורות לקבל פה בשלב הזה?
בשלב הזה נמצאות כאן על אשרת תייר, זאת אומרת שהן לא יכולות לעבוד, יש איזשהו הסדר כרגע ראשוני של ביטוח רפואי שיינתן להם על ידי קופת חולים כללית, אבל זה משהו ממש ראשוני. אז למעשה הם כאן לבד, לעתים בלי הבן זוג, בלי המשפחה, ואין להם, אפשרות לעבוד. והנושא הזה של חסרות מעמד הוא לא נושא חדש כאן בישראל, יש כאן לא מעט נשים שהן חסרות מעמד, זאת אומרת נשים שנמצאות חיות כאן, בינינו, אבל אין להם שום מעמד רשמי במדינת ישראל, והדבר הזה חושף אותן לניצול, לעתים זה קורה ניצול על ידי בן הזוג, מגיעה הנה אישה, נכנסת לתוך איזושהי מערכת יחסים, לפעמים יכולה להיות גם מערכת יחסים אלימה, ובאותה נקודה כל העתיד שלה, כל השהות שלה כאן בישראל תלויה באדם אחר, היא לא יכולה לעבוד, נאמר והיא רוצה להתאזרח, לקבל כאן תעודת זהות, הכל תלוי בבן הזוג, ונכון לעכשיו אין איזושהי תוכנית לגבי מעמד לאותן פליטות שמגיעות, אני לא מדברת על העולות החדשות, אלא על פליטות שהן לא יהודיות, אין לגבי איזושהי תוכנית, ואם הן לא יוכלו לעבוד, והן לא יקבלו כאן מעמד עצמאי, השאלה היא האם הן באמת יהיו חשופות לניצול על ידי מעסיקים, בעלי בית, בני זוג.
וגם אם הן כן יוכלו לעבוד, לצורך העניין, יכול להיות שהרשויות יעלימו עין מעבודה שחורה, או יאשרו להם באיזשהו הליך כן לעבוד כאן באופן חוקי. כמו שאמרנו, זה נשים שהגיעו עם ילדים. מה עושים עם הילדים?
נכון, אז עכשיו אין איזושהי תוכנית שהילדים ייכנסו למערכת החינוך, הם משוללי זכויות. הדברים שאנחנו כולנו רגילים אליהם, לקבל טיפול רפואי, לשלוח את הילד לגן או לאיזושהי מסגרת, זכויות מה קורה אם מישהו נפצע, כל הדברים האלה לא מעוגנים. אנחנו מכירות היטב את המדיניות הכללית של מדינת ישראל לגבי פליטים, אנחנו ראינו את זה עם פליטים מאריתריה. ישראל לא נותנת מעמד כמעט בכלל לפליטים, הדבר הזה לא קיים בתוך מערך ההגירה הישראלי, ובאמת אותם אנשים לעתים במקרה הטוב מעלימים עין ומאפשרים להם לעבוד, במקרה הרע יש ניסיונות לגירוש, וככל שעובר הזמן זה צריך להדאיג אותנו יותר, כי אנשים התחילו לבסס כאן את החיים שלהם, ואחרי כמה חודשים או אחרי שנה הרבה יותר מורכב להוציא מכאן את אותם אנשים, והם זקוקים לאיזשהו בסיס שיאפשר להם להתקיים כאן באופן עצמאי.
נופר, תודה רבה.
תודה, מיכל.
נעמה גולדברג היא מנכלית ארגון לא עומדות מנגד שמסייע לשורדות זנות. היא יודעת בדיוק איזה הצעות מחכות עכשיו לפליטות האוקראיניות, ומי מנסה לנצל את המצוקה שלהן. היי נעמה.
שלום שלום.
אז שמענו על מקרה ניצול או ניסיונות של ניצול של אנשים האוקראיניות כשהן מגיעות למעברי גבול שם. זו תופעה שאנחנו רואות גם כאן?
כן, בהחלט. זו תופעה שאנחנו רואות ניצנים שלה, התחלה שלה. היא קצת שונה ממה שקורה בחול, כי בחול מה שקורה זה שהפליטות יוצאות ברגל מהמדינה ומחפשות הסעות בגבול לתוך המדינה, אז הרבה פעמים יש כל מיני הצעות של רכבים פרטיים להוביל אותם. פה זה קצת אחרת, המדינה שלנו יותר מרוחקת מאירופה וזה נראה אחרת, אבל ישנם ניסיונות, כן, ישנם התחלות של ניסיונות לשידול או...
איפה כן, זה קורה?
זה קורה בכל מיני מקומות, אנחנו כבר רואים התחלה של זה של ניסיונות שזה... להגיע לבתי המלון שהן משוכנות בהם, לפרסם הודעות במדיה השונה, בקבוצות טלגרם, ותדעת, בכל המדיות האחרות. אנחנו רואים התחלה של זה, אנחנו אפילו דיווחנו למשטרה, ומשטרה לשמחתנו פועלת.
מה הרשויות צריכות לעשות כדי למנוע מקרים כאלה?
הרשויות צריכות לפעול בכמה מישורים, אחד זה לתת לנשים גב, זאת אומרת לפרסם מספר טלפון שהן יכולות לפנות אליו בשעת צרה, ובאמת יאמר לזכותה של מדינת ישראל שהתארגנה יפה על הדבר הזה, והדבר השני, לעקוב ולמנוע תופעות של שידול לזנות או ניצול מיני, זה לא בעיה, אני חושבת שאם יש מוטיבציה לעשות את זה, אפשר לעשות את זה. הם לא מאוד פועלים במחשכים, זאת אומרת, יש להם כל מיני דרכים מתוחכמות, אבל הם לא מאוד מתוחכמים, ואפשר לנטר. כמו שהם מפרסמים, שהם מחפשים אישה, והם מפרסמים את זה בקבוצות הטלגרם השונות, או בפייסבוק, או באינסטגרם, אז משטרת ישראל יכולה להתחיל לעקוב אחרי הפרסומים האלה, ולהזהיר את האנשים, ולמנוע את זה.
מן הסתם המודעות האלה לא מדברות על, העבודה עצמה שמצפים מהן, נכון? כלומר, איך הם מחפשים את המילים האלה?
בואי לעבוד בניקיון בתשלום מאוד מאוד גבוה, זה לא מאוד מאוד מתוחכם, תדעת, בסופו של דבר, כמו שהם מגיעים לנשים, משטרת ישראל יכולה לאתר אותם, זה לא מאוד מתוחכם, כל הזמן להבטיח את המלונות, להיות שם, להיות כתובת, להגן, זאת אומרת, זו אוכלוסייה תאונת הגנה, מגיעות נשים, פליטות, שעזבו את הגברים מאחורה, טראומטיות, והם אוכלוסייה יותר פגיעה, וצריך לתת הגנה, כמו שמדינה יודעת לעשות, אם יש לה מוטיבציה.
איך אישה שמגיעה לכאן, והיא במצב הישרדותי, היא נמלטה אולי ככה בחיפזון, והשאירה הרבה דברים מאחור, איך אישה כזאת שאולי קבלת ההחלטות שלה לא נמצאת במצב הכי טוב כרגע, יכולה לסנן בין הניסיונות הכנים לעזור לה לבין הצעות פחות, עם כוונות קצת פחות טובות.
זה באמת מסובך, זה גם כשאת נמצאת במצב הישרדותי, אז זה לא ששיקול הדעת שלך לא בסדר, את מנסה לברור בין ההצעות השונות ולעשות את הדבר המיידי והנכון, אז צריך להיזהר משיפוט במקרה הזה. אבל מה שאנחנו יודעות וממליצות לנשים, וזה המלצות בינלאומיות, זה תמיד תקבלי סיוע רשמי, זאת אומרת, תנסי כמה שיותר שאת מקבלת סיוע מארגון רשמי, מהמדינה, מהרשויות, ולא הצעות פרטיות. Mm-hmm. זאת אומרת, הצעות פרטיות יכולות להיות באמת כנות ונפלאות ונחמדות, אבל היכולת לפקח ולנטר ולראות מי עומד מאחוריהם, וזה קצת יותר מסובך, את יודעת, כשאת אומללה ובלחץ, ואת צריכה כרגע כסף, ואת צריכה... אז הרבה פעמים הולכת על ההצעה הראשונה שמציעה לך את זה, וצריך להיזהר, צריך כל ההצעות, כל הפליירים היום שמגיעים אליי, מכל מיני פעילי שטח בחול, והכל כתוב שם, תמיד תפני לרשויות, mm-hmm. תמיד תלכי, וגם יש כל מיני הצעות נוספות, אל תלכי לבד, כן? תמיד תשאירי פרטים שלך, mm-hmm. אל תתני את הדרכון, ואת ההצעות, הן הצעות מאוד מאוד קונקרטיות, אל תתני כסף אף פעם, תמיד שאת הולכת למקום תשאירי פרטים שלך אצל חברה שיודעת איפה את, זאת אומרת, כל מיני ניסיונות למזער נזקים ולשמור על אנשים האלה.
יצא לך לראות סיפורים מאוד קשים בטח שהגיעו לכאן, אבל למרבה הצער מה שאנחנו נתקלים בו בימים האחרונים בתקשורת, זה פליטות אוקראיניות ש... אי אפשר לומר את זה אחרת, הופכות לפאנצ'ליין.
דברים מאוד מאוד בעייתיים של שר האוצר אביגדור ליברמן, וזה קורה במענה לדברים של השרה אילת שקד, שאומרת, ראשי רשויות רוצים את האוקראינים אצלם ביישובים. ליברמן אומר, חלק מהם רוצים דווקא את הנשים האוקראיניות, אמירה שהוא מבקש אחרי זה למחוק מהפרוטוקול.
איך את רואה את השיח הזה, ועד כמה הוא מחלחל למטה?
זה לא מצחיק אותי בשום צורה, זאת אומרת, אני לא יכולה לסבול את הדחקות האלה, הדברים האלה באופן מהותי פוגעים בנשים, זאת אומרת, זה מעבר, זה לא בדיחות, עדות, כאילו, שנשארות באיזושהי רמה מסוימת של צחוקים, לדברים האלה יש משמעות בשטח, אני אפילו יכולה לספר לך שחברת צוות שלי, זאת אומרת, מתנדבת שנולדה בארץ, כן, יש לה חזות מזרח אירופית, ממש בדרך לישיבת צוות סיפרה, לשלחה ברחוב, עצרה לידה מכונית ופנתה אליה בכזה, ברוסית בכל מיני הצעות. Mm-hmm. את הדברים האלה, יש להם משמעויות לכולנו, וצריך להפסיק עם זה, זה לא מצחיק, זה באמת המצוקה הכי גדולה עכשיו, וזה לא המקום, זה מרתיח אותי, זה מרתיח את הנשים, זה מרתיח גם ילידות הארץ, אין לזה מקום, לא בזמן כזה, אין לזה מקום.
נעמה גולדברג, תודה רבה.
תודה לך.
האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני יאיר ניומן ורוני נאור. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי, דרגו אותנו. כדאי, דירוג גבוה, אם לא אכפת לכם. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם. וגם הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני מיכל רשף, נשתמע.